גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, ומופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 264 עם הדרך שבה המידע והתודעה יוצרים הבנה, עם חיידקים שאוכלים מזיקי חקלאות ועם מחקרים חדשים בתחום טיפול בגידולים ממאירים. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. יש ידיעה, יש תודעה, איך נוצרת ההבנה?
אלה אלמנטים ששייכים, או פעילות מוחית ששייכת למודע, זו פעילות מוחית ששייכת ללא מודע, והנה אנחנו רואים איזשהו משהו, אני מנסה למקם אותו בזמן ובמקום, במוח, ולהגיד ככה נראית מודעות, ומזה להבין, לחזור אחורה לרמה הקוגניטיבית או אפילו הפילוסופית, ולהגיד, לנסות להגדיר מה זו מודעות.
הדברה ביולוגית, חיידקים שממיתים חיידקים.
החרק צריך לאכול אותם, דרגת הזחל של החרק צריכה לאכול אותם, הם בתוך הקיבה יוצאים הרעלנים האלה, פוגעים בתאי האפיטל של הזחלים והורגים אותם.
חידושים בחקר מחלות סרטניות.
אנחנו מדברים על תרופות חדשות שנכנסות לפייז 1, אז שאין איתם ניסיון, אז איך אנחנו יודעים אם זה יעבוד או לא יעבוד, זו שאלה טובה, זה קשור להבנה שלנו של המנגנון שבו הטיפול עובד. למשל, אם אנחנו תוקפים חלבון מסוים עם התרופה, אז אנחנו יודעים כבר מהביולוגיה של הגידולים, איזה גידולים נוטים לבטא את החלבון הזה, אז אולי זאת תהיה דרך שנבחר את המחלה, אבל שוב פעם, תלוי במנגנון.
שלום דוקטור מוטי סלטי, המנהל המדעי של המרכז לדימות מוח באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לך.
שלום רמי.
מה אתה חוקר?
אני חוקר מודעות.
כן.
בעצם החוויה הסובייקטיבית שיש לנו כאשר אנחנו מסתובבים בעולם. בעצם כשאני חושב על מודעות, בעצם אני חושב על מה שעושה אותי אדם, נכון? החוויה הסובייקטיבית שלי היא ייחודית רק לי, היא פרטית, אין לאף אחד גישה אליה, היא זו שמשפיעה על הפעולות שלי, היא זו שנותנת פרשנות לעולם. כמו שאמרתי בהתחלה, זה בעצם להיות אדם.
אבל זה קצת יוצר, זה קצת נותן איזשהו תוקף למה שנקרא דעות קדומות. אולי זה בסדר. זאת אומרת, אני אף פעם לא חשבתי שיש בזה משהו רע, אבל אתה אומר, זה בסדר גמור.
אני לא שופט, אני, אתה יודע, אני חוקר. זאת אומרת, העניין הזה של בסדר או לא...
אני גם לא שופט, אני מראיין, אני פשוט שואל אותך.
תראה, אם אנחנו מסתכלים על המסגרת המדעית שאני עובד בה, היא בעצם מתארת את התפיסה הסובייקטיבית שלנו, כמושפעת משלושה דברים עיקריים. הדבר הראשון שמשפיע עלינו, זה מה היה קודם. זאת אומרת, איזשהו סוג של היסטוריה. זה בטווח הקצר ובטווח הרחוק.
במונחים הפשטניים זה הביצה והתרנגולת.
כן.
אוקיי.
הדבר השני שמשפיע עלינו, זה הגול, המטרה של אותו אובזרבר. והדבר השלישי, זה הבולטות של אותו גירוי שמוצג לו.
אוקיי.
שלושת הגורמים האלה, אתה יכול לדמיין לעצמך, וזה מתפתח כמובן בזמן, אז אתה יכול לדמיין לעצמך איזשהו, איזושהי מערכת כזאת, איזשהו ספייס, תלת מימדי כזה, שבו החוויה נוצרת, כשהוא מושפע משלושת הגורמים האלה.
אוקיי.
ואיך שזה מתפתח, הוא אינדיבידואלי עבור כל אדם. זאת אומרת, ההתפתחות בזמן של החוויה, תהיה שונה בין אנשים, כשאנחנו...
תראה, אתה בלי לרצות הצדקת עכשיו דעות קדומות, כלומר, שזה, שוב, אני אומר, אין כאן שום בעיה, זה בסדר, רק שאתה מסתכל על זה בצורה כזאת, כאילו זה יש בזה איזשהו חיסרון. עזוב, זה לא חיסרון. יש שם את, אתה יודע, כמו שאמרנו, הביצה והתרנגולת. עכשיו יש כאן שאלה אחרת, מי זאת התרנגולת שהטילה את הביצה, את איזה ביצה.
כן, אבל כשאתה מדבר על דעות קדומות, ואתה אומר, הצדקת, אני לא מצדיק. עוד פעם, בדברים בעולם, אני לא אומר, ככה זה וזה בסדר. זאת אומרת,
אתה לא מצדיק את הדעה, אתה מצדיק את קיומה.
אני אומר, יש, כן, יש השפעה של היסטוריה על התחושה הסובייקטיבית. זה בוודאי אני אומר.
והדבר השלישי?
אמרתי, הבולטות של הגירוי.
אוקיי. עכשיו, תראה, אתה, עד עכשיו, בארבע דקות האחרונות, שוחחנו פילוסופיה.
כן.
בוא נדבר קצת באופן מעשי. אתה מסתכל על דימות, כלומר, אתה במחלקה לדימות, או מנהל המחלקה לדימות, אתה רואה את זה בצורה שונה במוח?
אז בוא נדבר על זה קצת. אוקיי. מה שאני מציע זה מסגרת חדשה. זאת אומרת, ב-33 שנים האחרונות, אנחנו חוקרים מודעות בצורה מאוד מסוימת. כיוון, כמו שאמרתי, הנושא הזה של החוויה היא פרטית, יש אפס גישה אליה. זאת אומרת, אם אני אראה לך איזשהו פאץ' אדום, ואראה לעוד אדם את אותו פאץ', ואני אשאל אותך מה אתה רואה שם, אתה תאמר לי אדום, והוא יאמר לי אדום, ואני לא יודע אם האדום שאתה רואה הוא האדום שהוא רואה.
אוקיי.
בסדר? בוא נתחיל בזה. זאת החוויה הסובייקטיבית, אתה יודע, אם אנחנו מנסים להפוך את זה למשהו פופולרי, כדי שאנשים יבינו. עכשיו, ב-33 שנים האחרונות אמרו, בואו נשאיר את זה בצד. החוויה הזאת של האדום, קואליה, כמו שקוראים לזה, אין לנו גישה אליה, כמו שאמרתי לך, זה משהו שהוא פרטי ואין לי גישה אליו, אבל בואו נחקור בעצם את הפעילות המוחית שגורמת למודעות, ואז אולי נוכל להבין או להגיע בסופו של עניין לחוויה הסובייקטיבית.
אוקיי.
ואיך עושים את זה? אנחנו בדרך כלל מחברים אדם לאיזשהו מכשיר דימות, EEG, MRI, MEG, ומראים לו גירויים, בדרך כלל קרוב מאוד לסף הנראה, כשאת חלק מהגירויים הוא אומר ראיתי, וחלק מהגירויים הוא אומר לא ראיתי, ומנסים להבין את הדינמיקה של הפעילות שמביאה את אותו אדם להגיד ראיתי.
אוקיי. ראיתי אדום.
ראיתי, בכלל לא משנה מה, ראיתי מכונית, ראיתי גירוי בפינה הימנית עליונה, תלוי במטלה, אתה יודע, המטלות הן מאוד מגוונות ורבות, אבל ההנחה הסמויה, שעומדת מתחת לזה שיש איזשהו משהו במוח, כי אנחנו מטריאליסטים, אתה יודע, אנחנו לא...
אתה מסתכל לכיוון ההוא, ואתה אומר, יש איזשהו משהו שמשתנה?
בדיוק, שהוא ייחודי למצב שבו אדם אומר, ראיתי. יש מין אפיפני כזה, אתה יודע, איזה...
תן לי להבין, התקלחת באמבטיה,
כן.
וחשבת על זה, וצעקת אוריקה,
כן.
מצאת?
לא.
אתה מחפש?
אני מחפש, אבל אני מחפש כבר לא שם. זה הסיפור.
אבל אתה, תראה, אתה קודם ירית חץ ואחר כך סימנת מטרה, או שקודם שמת מטרה ועכשיו אתה יורך חיצים? אם אתה בא ואומר לי, כבר מצאתי את זה, אני עכשיו מנסה להבין מה זה עושה. זה עניין אחד, עדיין אחרי הגילוי. ואם אתה אומר לי, אני כבר יודע איך זה עובד, זה עניין שני.
אז
איפה אתה נמצא שם?
אז אני אגיד לך איפה אני נמצא. זאת אומרת, אמרנו, הדבר הזה קורה במשך 33 שנים, ואנחנו לא מצליחים להגיע לקונצנזוס, כי אני לא חוקר את העסק הזה לבד, אלא יש עוד חוקרים בעולם שעושים דברים דומים למה שאני עושה, ואנחנו מתקשים מאוד למקם את החוויה הזאת במוח.
צריך?
תראה, התשובה הקצרה היא, לא ברור אם צריך. זאת אומרת, מה זה צריך? אנחנו חוקרים מה שמעניין אותנו. כן. אם יש לזה איזשהו יוטיליטי בעולם, יש את הפריבילגיה להגיד, לא אכפת לי.
הבנתי אותך. אתה חוקר את זה מתוך מגוון של סריקות מוח של אנשים?
אני כן.
כמה? בערך?
במהלך הדברים, הניסויים שעשיתי עד עכשיו, מדובר במאות. אבל זה
תהליך של, תהליך מחקר של איסוף שדה נתונים אקראי? זאת אומרת,
לא, רגע,
חכה שנייה, כן. אתה אומר, חקרתי עד עכשיו מאות אנשים, אז אני אקח את כל התוצאות ואני אבדוק אותם?
אז אז אתה יודע, אז כל ניסוי, אנחנו מדברים על, על כמה ניסויים שנעשו במהלך השנים, ואם אנחנו מדברים, אתה יודע, על השדה הרחב יותר, אז כמובן לא רק שלי, אז מדובר אפילו באלפי או עשרות אלפי נבדקים. מה שאני רוצה להגיע איתו איתך, אבל זה לאו דווקא זה, זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים להגיע לקונצנזוס. זאת אומרת, ב-33 שנים האחרונות, למרות שהשאלה היא יחסית פשוטה, או לפחות אני יכול לתאר לך אותה בצורה פשוטה, כמו שתיארתי לך עד עכשיו, אנחנו לא מצליחים להגיע ולהגיד, תראו, זה קורה כאן במוח, או כאן במוח באיזושהי רשת, אני עושה איזושהי תנועה עם הידיים, כאילו מישהו יראה אותי, אבל כן, בצורה נרחבת.
אתה בעצם מקיף את המוח ברשת של נוירונים.
כן.
עכשיו, אתה אומר, אני רוצה להבין איפה זה, אני רוצה להבין למה זה קורה.
מתי זה? יותר, למה זה לא שאלה שאנחנו שואלים, אנחנו רוצים להבין איך זה קורה.
לא, כן. אתה יכול לתרגם את זה אחר כך לסוג של תנועה שמאפיינת צבע, או מאפיינת איזושהי חוויה סובייקטיבית
שיטתית. אז זהו שלא. אז האכזבה שלי באופן אישי, ואני מעריך של עוד כמה חוקרים מהמאמץ הזה, זה א', שאנחנו לא מצליחים להתכנס למקום או לקורלת מוחי מסוים, וב' אנחנו לא מצליחים להגיד שום דבר על החוויה הסובייקטיבית.
אוקיי.
Okay. אוקיי, ואז הכותרת שקיבלת מסגרת חדשנית נכנסת. זאת אומרת, אני רוצה לשנות את השאלה ששואלים, ובמקום לעבוד על הקונטרסט הזה, שאני עסקתי בו, אמרתי לך, שנים עד לפני שנתיים או שלוש, של מודע ולא מודע, לשאול את השאלה האחרת, ולגעת ישירות בחוויה הסובייקטיבית.
אתה עובד עם מין הצמח לצורך העניין, או עם מנו גבע?
לא.
כי לשם אתה צריך לחתור, אתה יודע, בכל זאת, אתה אומר, אם אני רוצה לשנות את תהליך, או את ההסתכלות על המודעות של הפציינט, זה עניין אחד. השאלה איך החוקר מסתכל.
לא, אז זאת השאלה. אני רוצה שהחוקרים ישאלו את השאלה בצורה אחרת.
אוקיי, אז הם ישאלו את זה בצורה אחרת, אבל אתה יודע, הם לא תמיד יתאימו את זה לאדם, הם יתאימו את זה לתוצאה
של... לא, בוודאי שאנחנו לא מתאימים את זה. תהיה, לא. אנחנו בודקים את זה לאדם, אנחנו לא מתאימים את זה לאדם. זאת אומרת, השאלה היא איך אנחנו עושים את זה באמת בצורה אובייקטיבית. זאת אומרת, אנחנו מניחים איזושהי מסגרת ש... תאפשר לשאול את השאלה, מצד אחד, על מגוון גדול של בני אדם שונים, מצד שני, לקבל חוויה סובייקטיבית של כל אחד מבני האדם האלה שאנחנו שואלים אותם. Okay. זה האתגר.
זה קורה?
או, עכשיו אנחנו מגיעים. כשבעצם...
מה זה מגיעים? אתה כבר צריך להגיד כן או לא.
לא, אני לא אגיד לך כן או לא אף פעם.
איזה חמקן אתה, יאללה, F-35 קטן עליך.
תשמע.
נו.
F-22. אוקיי. כך. אז בעצם, מה שאותי מעניין, זה באמת לשאול, האם האדום שאתה רואה לצורך העניין, הוא האדום שאני רואה. הבעיה שלנו, שאין לנו גישה לסיפור הזה. זאת אומרת, אם אני אשאל אותך, אתה תגיד לי אדום. אני אשאל מישהו אחר, הוא אומר לי גם אדום. זאת אומרת, השונות בתשובות לא תהיה כזאת שאני אוכל להפיק ממנה מידע, כדי...
אבל אתה מבין? אתה מבין שפה יושב קהל מאזינים רחב, ושואל את עצמו, רגע, למה אתה חוקר את זה? אם אתה יודע מראש שלא תגיע לשום דבר?
לא, א', תראה, המחשבה כאילו אנחנו כחוקרים מגיעים לתשובות, היא מחשבה לא נכונה. כל מה שאנחנו עושים במהלך המחקר שלנו, מניחים שנייה, מניחים תשתית עבור החוקר הבא, שיתקרב יותר לאמת.
הבנתי אותך.
זאת אומרת, או לחילופין, שיקח את מה שאני בניתי, יערוס אותו, ויבנה משהו חדש. אנחנו לא מגיעים לתשובות. זאת אומרת, אנחנו מקטינים אולי טעות, בזכות זה עפים טילים, בזכות זה מחשבים עובדים, אבל להגיע לתשובה האובייקטיבית, זה, אתה יודע, זה לא משהו שאנחנו עושים. אנחנו מקטינים את הטעות, מגדילים את ההבנה, וגם, כמו שאמרתי לך, מניחים תשתית, שתרוסק בסופו של דבר.
תגיד לי, המסגרת החדשנית הזאת בסוף מטרתה לייצר ציונים יותר טובים באוניברסיטה?
אני לא יודע מה אתה אומר בזה.
כי אם אתה אומר לי שאנחנו בונים מחקר לחוקר הבא, כדי שיחליט לעשות עם זה מה שהוא רוצה, אוקיי, זה בסדר, ומבחינתי אחלה תוצאה. אבל...
לא, אבל אני יכול להגיד לך ולהגיע למה שיש.
כן, בדיוק, אבל אני צריך להבין את זה.
אז בוא...
להבין את התשתית.
אז בעצם אני, מה שאני מנסה לעשות, זה בעצם לרסק את התשתית שהקימו לפניי, ולהגיד, תראו, הצורה שבה חקרתם עד עכשיו, בהשוואה הזאת בין מודע ללא מודע, לא מביאה לנו, לא מביאה לנו תוצאות. יש לי גם ביקורת מאוד מאוד ספציפית על הנחות שעומדות מתחת לזה, זה לא יקדם אותנו עכשיו לאן שאנחנו רוצים להגיע. עכשיו, התחלתי לומר, אני מחפש את החוויה הסובייקטיבית עצמה. זאת אומרת, האם האדום שלך שונה מהאדום שלי, אבל מכיוון שהאדום לא מאפשר לי גישה לחוויה עצמה, מה שאני משתמש בו זה תפיסת כמות. תחשוב על מצב שאני מחזיק 20 אפונים אצלי ביד ומפזר על השולחן. ואני שואל אותך, רמי, כמה אפונים אתה רואה פה?
הבנתי, אוקיי.
ועכשיו אני שואל את בוזי, כמה אפונים אתה רואה פה? אתה תגיד 18, הוא יגיד 22. אני אעשה את זה עשרות פעמים. ואנסה להבין מה בצורה שבה התפזרו האפונים על השולחן, גורם לך להגיד את המספר שאתה אומר, את 18, ומה גורם לבוזי לומר 22. ואני אנסה ליצור איזושהי פונקציה בין כל מיני תכונות פיזיקליות של פיזור האפונים, כמו הקונטרסט שיש בינם לבין השולחן, הצורה שבה הם יוצרים על השולחן, הצפיפות שלהם, כדי להגיע למצב שבו אני יודע שכאשר אני זורק בצורה מסוימת, וזה מתפזר בצורה מסוימת, רמי יגיד 18, לעומתו בוזי יגיד 22.
או מישהו אחר. תשמע, כן. לי נתנו מסגרת זמן של 15 דקות, וזה כבר מזמן עבר, אז אנחנו, אתה יודע מה, נצטרך להסתפק בדברים האלה, אוקיי. אבל בוא נרשום לעצמנו את המשימה הבאה. בסדר? כשתגיע לאיזושהי תובנה...
יש לנו כבר תובנות. אנחנו מצליחים ליצור פונקציות מעבר כאלה אישיות עבור כל מיני נבדקים. זאת אומרת, אנחנו יודעים למפות חוויה של תפיסת כמות עבור אנשים שונים, ואנחנו רואים שבאמת יש הבדלים בין נבדק לנבדק, ואנחנו מסוגלים לנבא מה נבדק יאמר כאשר אני מפזר לו נקודות בצורה הזאת, והשלב הבא יהיה להכניס את זה למוח.
אוקיי, אז כשתדע איך מכניסים את זה למוח, אתה מוזמן להזמין אותי שוב.
בשמחה.
מוטי סלטי, תשמע, היה, מבחינתי זה היה מרתק.
כיף לדבר איתך.
אני מקווה ש... תודה רבה לך.
תודה לך, ביי ביי.
שלום דוקטור לילי מונדקה, ראש המחלקה למדעים במכללת ספיר בנגב, שלום לך.
שלום רב.
לקרוא לך קומבינטורית?
לא, ממש לא.
אבל זה מה שאת עושה, קומבינות על חיידקים. נכון?
לא, זה רק חלק מהמחקר.
כן, אבל...
בדרך כלל אני כימאית.
בסדר, אבל על זה אנחנו הולכים לדבר.
נכון.
נכון, על הקומבינה שעשיתם על החיידק.
נכון.
הוא היה מרוצה מזה? נראה לי שכן, הוא אכל הרבה.
כן, היה לו הרבה מה לאכול. עשרות אלפים.
ואת בתור חיית מחמד מגדלת חרקים.
כן, הרבה שנים.
מה זה הרבה שנים? ממתי?
זה התחיל בגיל 6, לא מקצועי. רדפתי אחריהם, גידלתי אותם, ובסוף זה הפך להיות חלק נכבד מהמקצוע שלי.
כן? מה זה, בגיל 6 רודפים אחרי פרפרים, שפיריות וכאלה?
כן, גם קצת דבורים, גם נקצים קצת, גם גחליליות, מנסים לגדל אותם ללא הצלחה רבה.
כמובן.
אבל בסוף צריכה, לומדים.
הן צריכות להיות בשטח פתוח. המחקר שלך זכה, או בואי נגיד, התוצאה של המחקר שלך זכה באישור פטנט לא מזמן, וזה בעצם סוג של הדברה ביולוגית, שהדברה ביולוגית זה איך נקרא לזה, זה משטח רחב מאוד של נושאים, במקרה שלך בודדתם אותו למשהו קצת פחות רחב, יותר, הרבה יותר ממוקד. בגדול זה סוג של הכנסת חיידק לתוך חרק, חרק, והחיידק באמצעות קריסטלים שהוא מייצר, מחסל את החרק. אני אמרתי את זה נכון? אני יודע, אמרת, קצר מדי.
אמרת את כל התורה על רגל אחת, אבל כן. אני חייבת לציין שזה לא המחקר שלי,
רגע, תכף נגיע לזה, אני נשבע לך, כולם יקבלו קרדיט בסוף. בסדר? אז הצוות שלך הולך על דבר כזה, כי למה? זאת אומרת, הבנתם שחיידק מסוים יכול לקטול חרקים? זה דבר שהוא די ידוע בגדול. נעשו ניסיונות עם זבובים בכל מיני מקומות.
נכון. יש, בוא נתחיל עם זה שכל העולם הולך לכיוון של הדברה ירוקה. מנסים להפחית את השימוש בחומרי הדברה הכימיים, כי כבר הוכח והבנו שהם מזיקים לשיווי המשקל הביולוגי בטבע. יש כל מיני שיטות להדביר חרקים או להפחית את האוכלוסייה שלהם בשיטות ירוקות.
כן.
למשל, להשתמש בחומרי תקשורת כימיים שלהם נגדם, למשל, להשתמש בחומרים ממקור מיקרוביאלי, למשל, SAT, זה שיטה שמעקרים סחרים, יש כל מיני שיטות ידידותיות.
אנחנו מכירים את שיטת המיכה של התיקנים בעיקר.
זאת גם שיטה נהדרת, השאלה אם היא ריאלית כלכלית.
לשלוח את ה... אוקיי.
אז אחת השיטות זה להשתמש בחיידקים.
אבל הכרתם את החיידקים? כלומר, הכרתם את התופעה הזאת לפני כן, או ש...
כן, זו תופעה ידועה שהיא כבר מפורסמת עשרות שנים. חיידקי בצילוס שנמצאים במקור בקרקע, ממצים אותם, ממצים את הזן המסוים של הבצילוס טורגינזיס, אפילו ברמת הגזע המסוים, וזה מחקר שהוא התפרסם באוניברסיטת בן גוריון על ידי פרופסור יואל מרגלית.
אז אם כבר דיברנו על פרופסור יואל מרגלית, אחד מהמכובדים ביותר שהתעסק במחקר חקלאי, בואי נזכיר את כל את שאר אנשי הצוות שעבדו על המחקר הזה ברשותך.
אז האוסף הוא של יואל מרגלית, זכרו לברכה.
כלומר, אוסף החיידקים.
אוסף החיידקים, שייך היום לאוניברסיטת בן גוריון, אבל זה אוסף שהוא בעצם אסף בעבר. והחיידקים שייכים לאוניברסיטת בן גוריון, וכשנולד המחקר הזה, אז הוביל את המחקר פרופסור אריה זריצקי, ביחד עם, מאוניברסיטת בן גוריון, ביחד עם פרופסור איתן בנדוב, שהוא עבד איתו במקביל בבן גוריון, אבל הוא ממכללת אחווה, ועוד קבוצת מחקר ממכון וולקני, שפרופסור צביקה מנדל ודוקטור דנה מנט היו שותפים למחקר הזה.
ועכשיו כולם נאמרו, יחד עם לילי מונדקה, בעצם התחלתם מנקודה שכבר ידעתם איפה אתם עומדים, אז מה הייתה שאלת המחקר?
ידענו שיש חיידקים שהם מטפלים גם באשים דרך אגב, בסדרה של מזיקים שהם אשים, אבל בגלל שחרקים בסופו של דבר מפתחים תנגודת לכל חומרי הדברה, יותר קשה להם לפתח תנגודת לחיידקים, בגלל שיש יותר מרעלן אחד בחיידקים האלה בדרך כלל.
וזה בדרך כלל המזון שלהם, כל זמן שהם לא מתנקלים לפירות במרכאות.
זה המזון, זה לא המזון הטבעי שלהם, אבל כן. עכשיו, אז החיידקים האלה יכולים להרוג חרקים, והיה ידוע שהם יכולים להרוג חרקים שהם יתושים בעיקר, ואשים. אבל לא כל מיני אשים. ורצינו לבדוק, קודם כל, אם אנחנו יכולים למצוא עוד חיידקי בצילוס חדשים, שלא קיימים מסחרית, שיכולים להחליף בעתיד את החיידקים הקיימים היום. כי בסופו של דבר, החרקים האלה, בגלל ההתפתחות המהירה שלהם, יפתחו תנגודת.
אוקיי.
אז שאלת המחקר הייתה, האם מקרב האוסף הזה, יש חיידקים שיכולים לקטול ברמה שאפשר להפוך את זה לחומר הדברה ביולוגי, את המזיקים שאנחנו שאלנו, שנראה לנו כמעניינים למצב החקלאי בארץ.
יותר דיברתי...
שמזיקי מפתח לחקלאות בארץ,
אוקיי, וגם יותר דיברתי מזיקי פשוט, יער. יותר דיברתי פשוט על הדרך שבה החיידק גורם לכך שהחרק ימות. ואז צריך להבין איך זה קורה, כי יש כאלה שבאמת פולטים רעלנים לתוך הקיבה של החרקים. במקרה שלך נדמה לי שגיליתם שקורה משהו אחר.
לא, לא. זה בדיוק מה שגילינו. זה לא היה חדש שהסוג הזה של החיידקים הם חיידקי קיבה. זאת אומרת שהחרק צריך לאכול אותם, דרגת הזחל של החרק צריכה לאכול אותם, הם בתוך הקיבה יוצאים הרעלנים האלה, פוגעים בתאי האפיטל של של הזחלים והורגים אותם.
בואי נדבר על
הרעלן. שאלה הייתה אם יש חדשים.
בואי נדבר על הרעלן הזה, שהחיידק פולט. מה זה?
הרעלן הזה זה בעצם קריסטל, סוג של חלבון.
או, לכך התכוונתי. זאת אומרת, זה לא חומר, זה לא חומר רעיל בגדול, אלא זה חומר שהמשמעות שלו שהוא מייצר, איך נקרא לזה, קורא את האימא של הקיבה של החרק.
נכון. הוא, הוא, הוא קורע את, את הקיבה של החרק, הוא הורג אותו בזה. אז זה נחשב רעיל.
ממית.
הוא לא נושם, הוא ממית אותו.
זהו, בסדר, כן, אבל כן, תראי.
הוא נחשב רעלן.
אם אני אעשה מזה, איך נקרא לזה, את יודעת, באיטליה יש אזור ששותים שם ליקר שעשוי מהמבריק הזה של חלזונות, קוראים לזה ליקר חילזון. אותו דבר, אם נעשה את זה עם הליקר הזה, אותנו הוא לא יחסל, כי בסוף, בקצה שלו הוא לא יהרוג אותנו. אז בגלל זה לא קראתי לו כל כך רעלן, אלא יותר ממית.
אז רעלן נקרא משהו שממית את, ה, את, את המטרה. ובמקרה okay. הזה, אם הוא ממית את מזיקי המטרה, אז הוא רעלן.
אוקיי.
Okay. אבל מה שאמרת זה נכון מאוד, שהוא ימית את החרקים, ולא ימית אותנו, ולא ימית ציפורים, ולא ימית יונקים, וזה מה שמיוחד בזה, שהוא ספציפי לחרקים האלה המסוימים.
איך עשיתם את, את הניסוי? כלומר, חליתם על, על זה שמדובר בקריסטל, זה משהו שהיה ידוע, או שזה דבר שהיה צריך לעבור צלחת פטרי, צלחת פטרי ולגלות?
לא. היה ידוע שהקריסטלים, שהחיידקים האלה מייצרים קריסטלים שהורגים,
okay.
אבל מקרב האוסף שהיה, היה צריך לפתח שיטה איך אנחנו בשלוש שנים, בסוף בגלל הקורונה זה נמשך 3.5 שנים, איך אנחנו מצליחים בעצם לסרוק את כל התבדידים האלה. ובסוף עלה רעיון שאנחנו יגדלו אותם בבן גוריון, יפתחו אותם, בקבוצות של 5 תבדידים, וקבוצה שממיתה את החרקים אצלנו במעבדה בצורה טובה, עם חזרות, כל מה שצריך כדי לבנות ניסוי מחקר. נכון.
אוקיי.
Okay. בדיוק שהוא גם עובד סטטיסטית נכון. אז אנחנו בדקנו את, את הקבוצות של 5 תבדידי חיידקים, בקבוצות של 5, ואיפה שהיו קבוצות טובות, בעצם בודדו אותם לתבדידים בודדים.
ואז מתוכם שלפתם את ה... איך נקרא לזה? את המנגנון שמה? שמייצר את, שמייצר את הקריסטלים?
לא. בהתחלה אנחנו שלפנו את התבדידים שעובדים.
את החיידקים, כן.
כן,
אוקיי.
את התבדידי חיידקים שעובדים. מצאנו 2 כאלה, מצאנו okay. כמה כאלה, אבל 2 הם פשוט הובילו בגלל שהם עבדו על יותר חרקים מקרב החרקים שאנחנו חקרנו.
אוקיי. Okay.
והשניים האלה בדקנו איזה תבדידי, איזה קריסטלים הם מייצרים. והקריסטלים שהם מייצרים היה צריך להוכיח שזה קריסטלים שלא קיימים בתבדידים שהם מסחריים היום. כי אם הם קיימים...
של חיידקים אחרים.
בדיוק.
זאת אומרת...
כי יש אחוזים מסוימים שאם זה אותו דבר, אז אתה לא יכול להגיד שזה מין חדש למדע.
זאת אומרת שבדקתם איפה נמצא המנגנון הזה, והגעתם למסקנה שמה, שזה גנטי? כלומר, שזה נמצא בתהליך הבנייה הגנטית שלהם?
בתהליך הבנייה הגנטית שלהם הם מייצרים את הקריסטלים האלה, והיינו צריכים להוכיח שהקריסטלים האלה הם שונים, ולא רק שהם שונים, שבאמת התבדיד המסוים שאנחנו עובדים עליו יודע לייצר את הקריסטל המסוים הזה.
אוקיי.
אז אחרי שהוכחנו איזה קריסטלים הם מייצרים, ושהם באמת פוגעים במספר גדול של חרקים שאנחנו בדקנו במעבדה, השלב הבא היה להוכיח שזה באמת נמצא בתבדיד המסוים שאנחנו מצאנו, ולא
בחיידקים.
ולא בדיוק.
אבל אז גם צריך לגלות מה גורם לחיידק, זאת אומרת, מה קורה בחיידק, במנגנוני החיים שלו, שמייצר את הקריסטלים.
זה לא חלק שאנחנו עבדנו עליו. אנחנו עבדנו על החלק של להוכיח שזה באמת מין חדש למדע, ושהוא יודע לייצר את הקריסטל הזה.
אוקיי.
בשביל זה היינו צריכים עזרה של אירופה. זאת אומרת, מייצרים, לוקחים חלק מה-DNA של החיידק, שיודע לייצר את הקריסטל המסוים, שאנחנו רצינו להוכיח שהוא שייך לתבדיד המסוים, ובאירופה לקחו את זה ויצרו חיידקים רקומביננטיים שיש, של חיידקי אי קולי, שבעצם הם תמימים
לחרקים שלנו, הם לא פוגעים בחרקים שלנו.
אבל הם מדגישים את העובדה שזו שזה קומבינציה, כלומר שאת קומבינטורית לטובת העניין.
למה שדיברת בתחילת השיחה.
כן.
אפשר לקרוא לזה ככה.
בדיוק.
לילי, ברשותך, בואי נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
ואז את ה-DNA הזה, שאפשר בתהליך קריספלי, להעביר אותו לחיידקים אחרים, נכון? אבל כאן צריך לבצע גם איזשהו תהליך של העברת ה-DNA הזה בצורה, איך נקרא לזה, סיטונאית, מסחרית.
נכון, אבל בוא נאמר שקודם כל, כדי להוכיח את זה, לא היה צריך יותר מדי, וזה הספיק לנו לבדיקת מעבדה אצלנו פה בספיר. קיבלנו חיידקי קולי תמימים, חיידקי קולי עם המרכיב DNA שמקורו בחיידקי בצילוס, ובדקנו אותם לעומת החיידקי בצילוס, וראינו שאין הבדל בין, כמעט ולא היה הבדל בין חיידקי קולי עם המקטע ה-DNA הזה שיודע לייצר את הקריסטל, לבין החיידקי בצילוס שלנו, לעומת הביקורת שאחת זה מים ואחת זה חיידקי קולי ללא הקריסטל הזה, ללא ה-DNA שיכול לייצר את הקריסטל הזה.
אוקיי.
Okay. וזאת בעצם הייתה ההוכחה שיש לנו בידיים באמת חיידק בצילוס שאפשר להגדיר אותו. בעקבות זה החליטו שאפשר להגדיר אותו כמין חדש למדע, ולא מין, זן חדש למדע, ובעקבות זה ניתן היה לרשום את הפטנט.
אבל אז צריך להתחיל לגדל אותו באופן מסחרי.
נכון. אז כל המחקר הזה שנקרא ניצן תיבת נוח, שהוא מחקר שמשרד החקלאות בעצם מימן, הוא מחקר שחייבים להיות בו גוף חוקר וחברה מסחרית.
אוקיי.
והחברה המסחרית הייתה חברת ביודליה, שזאת חברה שיודעת לייצר חיידקי בצילוס, והם היו שותפים שותפים קצת למימון.
לקוח הקצה, בסדר? ללקוח שמקבל את מה הוא מקבל? קופסה קטנה עם חיידקים והוא הולך ומפזר את
זה? בדיוק, זה עובד ממש כמו חומר הדברה. זה מה שחברת ביודליה יודעת לעשות. לייצר את החיידקים האלה כתכשיר מסחרי. אחרי שהוכחנו את זה, הם בדקו בשטח לראות ניסויים ראשונים, שזה אכן עובד גם בתנאים של, את יודע, צריך לעשות גמלון כל פעם. מהמעבדה עד לחומר הדברה יש תהליך ארוך לעשות, גם רישוי וגם בדיוק. אז הבדיקות הראשוניות הראו שזה אכן אפשרי, ואז החברה באמת הגיעה להסכם מסחור הפטנט מול כל הגופים, שאחד מהם הוא ספיר.
דוקטור לילי מונדקה, תשמעי, אני עוד יכול לשאול הרבה שאלות, ויש לי עוד הרבה שאלות, אבל אין לי יותר מדי זמן, אז נאלץ לעצור כאן עם כל מה שאמרת עד עכשיו, זה בהחלט מרתק. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
כי ברוב שלטון ידבר המון, ובכל המון יש זיכרון. כי במדרון אין כל יתרון, לא לשון ולא לאחרון. הנה מתחיל הבלגן, תחזיק חזק, תהי מוכן. נכנסת לחלום לא מתוזמן, אם הימין הוא כאן והשמאל הוא כאן, אז גם אתה כבר כאן. תפ...
דפוס ברשת, מסומן. אתה חי בסרט אמיתי על החיים, בשידור חי, מבוסס על אירועים אמיתיים אשר קרו במציאות לאור היום, ועל שגרים שעוד קורים יום יום באפלה, מתחת לשולחן או הבנת. וכמה שיגעת, לא ידעת, לא מצאת. כי ברוב שלטון ידבר המון, ובכל המון יש זיכרון. כי במדרון אין כל יתרון, לא לשון ולא לאחרון. בשביל מה? אולי תגיד לי בשביל מה? כל מה שעשינו בשביל מה? עבדנו ורצינו בשביל מה? בנינו לעצמנו מדינה, חונכנו להקריב במלחמה, כבשנו ושילמנו את מחיר האדמה, חכה עד שתבוא הנקמה על מה שלא ידענו מאומה. כי במדרון אין כל יתרון, לא לנשון ולא לאחרון. עמוד בתור, שלם חשבון, אחד אחד וכל אחד, החילוני והשחור, מלכת החן והשיקור, המיליונר והמוסה, שרת החוץ והגמד, המאהב והנוחמת, ראש הממשלה, המחזה שחקן במים, אכזר מכל המלך.
שלום יונתן כהן.
שלום וברכה.
איך להציג אותך?
אני רופא, קודם כל.
דוקטור יונתן כהן.
אונקולוג, מנהל את היחידה למחקרים קליניים אצלנו במכון האונקולוגי. קודם כל רופא שמטפל בחולי סרטן.
כשאתה אומר אצלנו במכון האונקולוגי, צריך גם להגיד איפה זה.
כמובן.
מהמרכז הרפואי הדסה בירושלים.
אמת.
תראה, התכנסנו כדי לשוחח על התקדמות המחקרים הקליניים במחלות סרטניות, אבל כמו שנדמה לי, אתה גם תסכים איתי, זה סוג של קונגלומרט עצום של הרבה מאוד מרכיבים. בוא אולי איזה משהו התחלתי שאתה יודע לספר עליו מהזמן האחרון, ואחר כך נראה איך אנחנו הולכים דווקא אחורה ומתקדמים משם קדימה.
כן, אז באמת יש המון התפתחויות בתחום האונקולוגיה, והשאלה הגדולה שתמיד שואלים, נו, אז אנחנו נרפא את הסרטן יום אחד? אני חושב שהשאלה בעצמה היא מוטעת, כי מתייחסים לסרטן כמו מחלה אחת.
כן, זה לא שפעת.
זה לא שפעת, זה גם לא קורונה.
כן, ולא מטפלים בזה באספירין. או באקמול, אבל בסדר, בוא נלך לאיזושהי נקודה קצת יותר.
לפעמים כשאני מנסה להסביר למטופלים על התופעות לוואי של הטיפול ונורא נבלים מהרשימה, אז אני אומר שגם לאקמול יש רשימה תופעות לוואי ארוכה, אבל זה לא אותם תופעות.
אוקיי.
אז בעצם סרטן זה קבוצה גדולה מאוד של מחלות, שבהם יש אובדן בקרה של חלוקת תאים, התאים פולשים מחוץ לאזור שבו הם נמצאים, ובסופו של דבר יכולים לשלוח גורות, ושם הסכנה משמעותית ביותר.
אוקיי.
Okay. בעצם ההבנה שלנו של סרטן השתנתה מאוד לאורך השנים, מגישה מאוד ישנה של משהו מיסטי שאפשר להבין אותו, ועבור להבנה שהגידול מורכב מתאים, ולאט לאט אנחנו הולכים ומתקדמים בהבנה שלנו, ובד בבד עם ההתקדמות בהבנה, אנחנו גם מתקדמים ביכולות שלנו לטפל, לתכנן טיפולים חדשים ולבחון אותם בעצם.
כשאתה מסתכל על, על מה שקורה עכשיו, אנחנו אומנם מה שקורה מחר, אבל בגלי צהל זה מה שקורה עכשיו, אתה יכול לספר על, בוא נגיד, על המחקר האחרון שמתבצע עכשיו, אפילו שהוא ברמת האיסוף ביופסיות?
אז אני בדיוק ככה מגיע לשיחה שלנו, אחרי שראיתי את השינוי שהופיע בסיטי של מטופל שלנו, אז אני ככה מאוד נלהב מהתוצאות. זה בעצם מחקר בשלב מאוד מוקדם של פיתוח התרופה, מחקר פאזה ראשונה.
רגע, פאזה ראשונה, אתה יודע, אני קצת יודע, אבל בוא תסביר מה זה.
כן, אז בשלבי פיתוח של תרופה, אנחנו מדברים בדרך כלל על, על שלוש שלבים, פאזה ראשונה, שנייה ושלישית, שפאזה ראשונה נועדה לבחון בעצם איזה מינון של התרופה אפשר לתת בצורה בטוחה, בלי תופעות לוואי מאוד משמעותיות שלא מאפשרות מתן טיפול. בפאזה השנייה אנחנו עושים איזושהי בדיקה ראשונית במחלה אחת או כמה מחלות שבהם אנחנו חושבים שאולי התרופה תהיה יעילה.
כי זה על סמך מקומות אחרים? זאת אומרת, ניסיונות איתה בטיפולים אחרים?
אז לרוב אנחנו מדברים על תרופות חדשות שנכנסות לפייז 1, אז שאין איתם ניסיון, אז איך אנחנו יודעים אם זה יעבוד או לא יעבוד, זו שאלה טובה, זה קשור להבנה שלנו של המנגנון שבו הטיפול עובד. Mm-hmm. למשל, אם אנחנו תוקפים חלבון מסוים עם התרופה, אז אנחנו יודעים כבר מהביולוגיה של הגידולים, איזה גידולים נוטים לבטא את החלבון הזה, אז אולי זאת תהיה דרך שנבחר את המחלה, אבל שוב פעם, תלוי במנגנון.
אוקיי. Okay.
אז בפאזה השנייה אנחנו בודקים לראות אם יש איזושהי פעילות, ובפאזה השלישית, שכבר ראינו שיש פעילות כלשהי, אנחנו רוצים להשוות את זה לטיפול קיים ולבחון אם זה יותר טוב. אלו המחקרי פאזה השלישית, שבדרך כלל מגייסים הרבה מאוד חולים, מאות חולים, בשביל להוכיח שהתרופה החדשה יותר טובה.
אתה צריך שבוודאי שכולם יהיה להם לפחות את אותו סוג של סרטן.
כן, אז באמת אנחנו בוודאי דורשים שיהיה את אותו סוג של סרטן, אבל אחד הדברים שאנחנו רואים באונקולוגיה המודרנית, זה אם פעם התחלנו בלקרוא לזה סרטן להכל, ואחר כך סרטן מעי גס, או סרטן ריאה, או סרטן שד, ואז ידענו להגיד...
אתה יודע מה? בוא נעשה את זה ככה. אם אנחנו מנסים לחפש את המקום שמשם אפשר להתחיל לדבר עליו, לאן היית לוקח אותנו? זאת אומרת, מה שאתה קראת, הרפואה, המחקר המודרני, המחקר הזה שאתה כבר יודע לזהות את ה... איך נקרא לזה, את קבוצת המחלות הספציפית שעליה, שאותה אתה חוקר. לא סרטן, לא קבוצת מחלות סרטניות, אלא בוא נתמקד אולי במשהו קצת יותר, נניח, יש סרטני מעיים, סרטני קיבה לצורך העניין, כלומר, מערכת עיכול, מול נניח סרטני דם, או דברים כאלה. איפה היית יכול למקם איזושהי נקודה שמשם מתחיל המחקר הקליני המודרני?
אז הנקודה היא שאחרי שהצמצמנו לסרטן קיבה, היום זה כבר לא מספיק. היום אנחנו מחפשים קבוצות יותר ויותר ספציפיות, עם מאפיינים ספציפיים לקבוצה, והרבה מהטיפולים החדשים מתאימים לתת אוכלוסייה מאוד קטנה בתוך אותה מחלה.
אבל ממה זה התחיל, דוקטור? כלומר, מאיזה מקום זה התחיל? כי פעם היו אומרים, סרטן בלבלב או סרטן במעי, שייכים את כולם לאותו... לאותו גידול שאנחנו יודעים כמה הוא קטלני וכמה הוא מהיר.
אז בעצם זה בא מתוך הביולוגיה. ככל okay. שאנחנו מבינים יותר טוב את הביולוגיה של הסרטן, ככה אנחנו יכולים לבנות טיפולים יותר אינטליגנטיים, אבל בגלל שאנחנו מבינים שהביולוגיה, כשמרימים את המכסה של המנוע מתחת לכל הסרטני קיבה, פתאום רואים שהסרטני קיבה לא נראים מתחת למכסה אותו דבר.
יש שם הרבה צבעים.
יש הרבה צבעים, יש חיוותים שונים, ואז אם אנחנו מזהים שיש איזה מסלול, איזה חיוות שחוזר על עצמו אצל חלק מהמטופלים, באופן עקבי, אבל לא אצל כולם, אז אנחנו אומרים שיכול להיות שיש טיפול שמתאים רק לאלה עם החיוות הספציפי הזה. אם אנחנו מזהים את הרכיבים, אנחנו יכולים לנסות לתקוף אותם. ואז אנחנו מחלקים את זה לכמה סוגי טיפולים. יש מקרים שאנחנו רוצים בעצם לחתוך את החוט ולהפסיק את התקשורת, אז אנחנו רוצים לעכב את העברת הסיגנל. יש קבוצה שלמה של תרופות שמעכבות העברת סיגנל שחיוני להיות התא סרטני. ויש קבוצה אחרת שמנצלת איזה רכיב שיש אותו בסרטן, ואין אותו, אין אותו כמעט בתאים אחרים. ואז אפשר בתור מטרה לטיל מונחה לתקוף את אותה מטרה. אז מה שהתחלתי להגיד קודם על המחקר, ככה שאנחנו, אחד המחקרים שאנחנו מנהלים, שראיתי את התוצאה היום, יש קבוצה שלמה של תרופות שהם נוגדנים, שהנוגדנים יודעים לזהות חלבון בצורה מאוד ספציפית, ולהיצמד רק אליו.
אוקיי. ואז הם מנתקים אותו מאיזושהי שרשרת?
אז לא, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מצמידים לנוגדן הזה חמותרפיה מאוד מאוד חזקה. עכשיו, החמותרפיה הזאת, אם היינו נותנים אותה בצורה לא חכמה, לא מוכוונת, לבריד, כמו שאנחנו נותנים באופן קלאסי חמותרפיות, הרעילות הייתה גבוהה מדי. אבל כשאנחנו נעזרים בנוגדן המונחה הזה, אז אנחנו יכולים לתת ריכוזים מאוד נמוכים של חמותרפיה, אבל לגידול הם מגיעים בריכוזים גבוהים.
אוקיי. וסרטן זה מתוך קבוצת סרטני הקיבה, כפי שאתה?
אז ספציפית, אני ככה מדבר על מקרה של קיבה, אבל אותו מחקר מגייס גם מטופלים עם סרטן ריאה וגם קיבה, ותכף ייכנסו גם סרטני מיגס, כי זה אחד הדברים המעניינים, שלפעמים אותו מסלול משותף לכמה סוגי סרטן.
זהו, דוקטור, אני מנסה להבין. יכול להיות שכשאנחנו מדברים על סרטן בקיבה, או סרטן בכף הרגל, או סרטן במוח, אנחנו מדברים על אותו יצור שבעצם התפתח קצת שונה בכל מקום אחר?
יש בזה חלק נכון וחלק לא נכון. עדיין יש מאפיינים שייחודיים לפי אתר המוצא של הגידול. ומצד שני יש בהחלט רכיבים של דמיון שיכולים להיות בין תתי קבוצות, למרות שהם באו ממקומות שונים. אז זה מורכב, כי
אני אגיד לך למה אני שואל, כי ריאנתי לא מזמן בקבוצת מחקר, שעל בסיס מדע הנתונים, פיתחו שיטה להגיד לך, תראה, יש לך סרטן מסוג כזה שאתה בוודאי כבר יודע, כלומר, הם לא מגלים לך מה יש לך, אלא הם יותר עובדים על איך נקרא לזה, על העוצמה שבה הוא מקנן לך בגוף, ואיזה תרופה ואיזה עוצמה אתה צריך כדי להתמודד איתו. עכשיו, מה שאתה, או המסקנה שאני מגיע מהשיחה הקצרה שניהלנו עד עכשיו, זה שיכול להיות שאנחנו נמצאים עכשיו, היינו עד עכשיו במשולש, עכשיו אנחנו נמצאים במעוין שממקד לנו קבוצות יותר קטנות של תרופות, כדי בסך הכל לצמצם את כמות התרופות שאיתן לטפל במחלה.
בעצם כמות התרופות דווקא הולכת וגדלה, אבל כל תרופה מתאימה לפחות אנשים.
אוקיי. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך ממה שאני אומר.
כי זה נהיה יותר ויותר ספציפי. אני מחפש את סוג המחלה וביטוי אולי של חלבון או שינוי בחומר התורשתי בתא, לפעמים אפילו שילוב של שני רכיבים כאלה, ואז כמות האנשים שיש להם בדיוק את המאפיינים האלה יכולה להיות יחסית קטנה. ובקבוצה מאוד קטנה הטיפול יכול להיות מאוד יעיל. לעומת זאת, אם אני אנסה את אותה תרופה על כלל המטופלים, נגיד עם סרטן קיבה, ייראה שהתרופה לא יעילה בכלל, כי זה יימהל כל כך בתוך האנשים שלא מרוויחים מזה. אז אחד האתגרים של המחקר המודרני זה לזהות את המנבאים, מי יפיק תועלת מהטיפול, ולנסות לכוון את הטיפול רק לאנשים האלה.
רגע, ואם אנחנו הולכים דווקא על המנבאים האלה, כלומר שזה יכול להיות גם היבטים תורשתיים, גנטיים, וזה יכול להיות גם היבטים של חשיפה, נניח לזיהומים או דברים מהסוג הזה, אתה יכול לציין אולי לאיזה כיוון הולך היום המחקר? כלומר, האם הוא מחפש את אותם מאפיינים, ואז אנחנו כן מתקרבים כדי לבצע מה שנקרא טיפול מניעה, לצמצום של כמויות החומרים שאנחנו יכולים שכדאי לנו לטפל בהם?
אז זה הגביע הקדוש בעצם של כל הטיפולים האונקולוגיים, זה מה שאנחנו קוראים ביומרקרים פרדקטיביים, סמנים שמנבאים תגובה לטיפול. ואנחנו לא במקום כל כך טוב מהבחינה הזאת, למרות שאנחנו מתקדמים, אבל זה בהחלט, גם אני במחקר שלי מעורב בחיפוש של ביומרקרים לתגובה לטיפולים שעובדים על מערכת החיסון, בייחוד שנכנסים יותר ויותר תרופות, ואנחנו לא יודעים איזה תרופה לתת לאיזה בן אדם, אז זה מאוד חשוב לנו לנסות לאתר את הביומרקרים האלה.
אם אנחנו, בגלל זה שאלתך, אם אנחנו מסתכלים היום על המחקר, באיזה שלב הוא נמצא של החיפוש? כי יש כאלה שכבר גילינו את לא אני, החוקרים, גילו את הביומרקרים שלהם, אני שומע את המושג הזה יותר ויותר פעמים בשיחות עם אנשים שממש עוסקים בתחום, אבל יש הרבה מאוד אחרים שעדיין מחפשים אחריהם.
כן.
השאלה אם אנחנו מחפשים מחט בערימת שחת, או שאנחנו מחפשים דברים שאנחנו יודעים לזהות אותם כבר?
אז אנחנו, בסוף המערכות הביולוגיות הן מאוד מאוד מורכבות, ואנחנו יודעים על הרבה מאוד רכיבים שמשפיעים על התגובה לטיפול, אבל בגלל שכל אחד מהם תורם משהו, אז מאוד קשה למצוא משהו אחד שמנבא בצורה מאוד חזקה יעילות או חוסר יעילות של טיפול. אז אנחנו מוצאים ביומרקרים שכל אחד מנבא חלקית, אבל קשה לקבל החלטה. לצורך העניין, נגיד, אנחנו אומרים מטופל שמבטא חלבון מסוים, שנקרא PDL1, שיש תרופה שמפעילה את מערכת החיסון, ובעצם מעכבת את האינטראקציה של ה-PDL1 עם הקולטן שלו שנקרא PD1, ואלה תרופות שהראו יעילות יוצאת מן הכלל בהרבה סוגי גידולים. אז ההיגיון אומר שאיפה שיש יותר את ה-PDL1, שאנחנו חוסמים אותו, שם נראה יותר תגובה. והתשובה היא שבחלק מסוגי הגידולים זה באמת נכון, בחלק מסוגי הגידולים זה לא נכון, וגם כשזה כן נכון, זה לא חד-חד ערכי. זאת אומרת, אני יכול להגיד שאם יש מעל 50% ביטוי של החלבון הזה, הסיכוי לתגובה הוא מאוד גבוה.
Okay.
ואם יש פחות מ-1%, הסיכון נמוך. אבל גם מי שמתחת ל-1%, יש מי שמגיב. אז להחליט חד משמעית, לוותר על הטיפול, אפילו כשהביטוי הוא מאוד נמוך, יכול להיות שאני מפספס אנשים שירוויחו מהטיפול.
כן, כי אתה תמיד תשאל את עצמך לגבי מטופל מסוים אם הוא נכנס לתוך קבוצת האחוז האחד הזה.
בדיוק. זה ההבדל בין סטטיסטיקה או קביעת מדיניות, לבין כשאני יושב במרפאה מול מטופל ספציפי שרוצה שאני אעזור לו, ואני רוצה לעזור לו, ואני אומר, יש תרופה, תופעות לוואי שלה לא קשות מדי, אולי זה עולה הרבה כסף, אבל אם המדינה תשלם, אז אני צריך כרגע לחשוב על המטופל שמולי. אחר כך, כשאני אשב בוועדה, אני אחשוב על כולם.
בוא נחשוב על המטופל שמולך, או אני אשים לך אותו פה מולך, בסדר? איזה טיפול, כי אנחנו פשוט על הדקה האחרונה, אז איזה טיפול או איזה סוג של מחקר הולך להיות פריצת דרך לדעתך בסוג של טיפול מסוים, כמובן, שנמצא היום, איך נקרא לזה, רגע לפני פתיחת השערים?
אז אנחנו מעורבים בפרויקט מאוד ייחודי שמתקיים רק בהדסה, של טיפול בתאים מהונדסים. אנחנו בעצם מוציאים תאים מאדם של המטופל, ואנחנו משתילים לו במעבדה קולטן שיודע לזהות את הסרטן. זה קבוצה של טיפולים שהראו איזושהי יעילות בגידולים של אדם, אבל בגידולים אונקולוגיים סולידיים עד היום אין כמעט הצלחות, יש רמזים, ואני חושב שזה מקום שיש בו המון מקום להתפתחות, ואני חושב שהרבה מהשיפור הנוסף שיגיע בטיפול בסרטן יגיע משם.
כי זה לכיוון של האיתור וזיהוי או רק הזיהוי?
זה הזיהוי וההרג. זאת אומרת, אנחנו מנצלים את היכולת הטבעית של מערכת החיסון להרוג תאים, ואנחנו רק שמים לו את הקולטן כדי שידע את מי להרוג. אז באמצעות הנדסה גנטית אנחנו יכולים לקחת משהו שהטבע כבר יצר ולכוון אותו לעשות את העבודה שלנו.
דוקטור, נראה לי שגם אם נשב פה עוד עשרות שעות, אנחנו לעולם לא נכסה את הכל, אבל לפחות על קצה המזלג קצת למדנו על המחקרים שנעשים בסרטן. דוקטור יונתן כהן, תודה רבה לך.
תודה.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים. אפשר לבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים, עורכים. ומה בפרק הבא? מחלת רגל איסכמית, מהי ואיך מטפלים בה?
אז המחלה הזאת היא מחלה שבה הגפיים ובאמת בעיקר הרגליים לא מקבלות מספיק אספקת דם. בעקבות הדבר הזה חלה הידרדרות לאורך שנים ביכולת הפעילות של האנשים, כי השריר שלהם לא מקבל מספיק אספקת דם והם מרגישים רע, הרבה פעמים כאבים.
הפליטים הסורים בירדן, איך הם תופסים את עצמם? ממה זה נובע?
כל המסע הזה מסוריה לירדן הוא מסע מעייף, מייגע, מדכא. זאת אומרת, האוכלוסייה הזאת היא עברה בעצם עינויים נפשיים ופיזיים במדינה שלהם, והמסע עצמו זה מסע שכרוך בהרבה מאוד משברים נפשיים וטראומות שחוו אנשים האלה.
ואיך מבינים ציור הילדים?
הנוח של הציורים הוא יחד עם הילד, הוא יחד עם, עם ההורים, כן חשוב לשמוע מה הילד רואה בתוך היצירה שלו, אבל כאשר הוא לא אומר מה יש שם, ובשביל זה כל המחקרים שבודקים כמויות ובכל מיני סיטואציות, יאפשר לנו להבין את השפה הזו.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.